שלום לכולם, זה עובד? שלום לכולם. ננסה לעסוק היום באחת הסוגיות החשובות של קורבן המקדש, וזה נושא סיבות שגרמו לחורבן. גמרא ביומה מתארת ששלוש סיבות גרמו לחורבן. הסיבה הראשונה, גילוי עריות. הסיבה השנייה, שפיכות דמים. והסיבה השלישית היא עבודה זרה. אנחנו יודעים מה זה שפיכות דמים. זה דבר נורא והיום, שדמים נשפכים. גם היום, לצערנו, כשאנחנו שומעים על שפיכות דמים, הלב שלנו בהחלט נקרע. תודה רבה. גם גילוי עריות הוא דבר שבהחלט מאוד אנחנו מבינים את הבעיה שבו ואת החומרה הגדולה שבו. מה שאנחנו קצת מתקשים להבין ורחוק מאיתנו זה מהי עבודה זרה. מה זאת אותה עבודה זרה שגרמה לחורבן? אנחנו רואים בנביאים שעיקר התוכחה של הנביאים הייתה על עבודה זרה. ירמיהו, יחזקאל, הושע, עמוס, כולם מוכיחים באריכות רבה את עם ישראל על ענייני עבודה זרה. השאלה היא האם עבודה זרה נוגעת לנו היום, האם היא קשורה אלינו, האם זה בעצם רק נושא שהיה פעם בעבר הרחוק, לא קשור אלינו בכלל, או שעבודה זרה זה נושא שאנחנו אמורים להתמודד איתו גם היום. חלק מהתשובה וחשבון הנפש של תיקון חטאי החורבן וגם לתקן ולהתמודד עם אותם שאריות עבודה זרה שנמצאות איתנו גם היום. וככל שאנחנו נבין יותר טוב מהי עבודה זרה, נוכל אולי יותר להתמודד איתה ולתקן אותה. וזו בעצם תשובה חשובה, לשוב בתשובה על חטאי החטאים שגורמים לכל הגלות הגדולה. ננסה להבין קצת יותר טוב מהי עבודה זרה. עבודה זרה בנויה על תפיסת עולם. תפיסת עולם שאומרת שהדבר הכי משמעותי שאדם יכול לעשות בחיים זה לחוות חוויות. חוויות, זה נקרא לחיות. אתה חי עם משהו, אתה חווה, וככל שהחוויה יותר חזקה ויותר עוצמתית, אז בעצם אתה חי יותר. לחוות באמת זה לחוות עד הסוף. לחוות חוויה משמעותית, חוויה שאנחנו יכולים ממש להרגיש אותה חזק, זאת חוויה שצריך לחוות אותה עד הסוף, בעוצמה. זאת התמצית של העבודה זרה. התמצית של העבודה זרה זה הערצת החוויה. החוויה היא מעל הכל. לחוות עד הסוף. למה זה השורש של כל העבודה זרה? כי מה שמפריע לנו לחוות משהו עד הסוף, ולא משנה כרגע מה, זה העובדה שאנחנו מחויבים לעוד דברים. העובדה שאנחנו מחויבים לעוד ערכים, לעוד נושאים, לעוד עניינים, זה מפריע לנו בחיים לממש את עוצמתה של החוויה. אם למשל אני רוצה לחוות חוויה מאוד חזקה של מוזיקה, אני רוצה עכשיו כמה שעות לשים אוזניות, להתנתק מהעולם ולצלול לתוך חוויה מוזיקלית משמעותית, ממש לחוות חזק בכל הלב את המוזיקה. אז אם באמצע שאני מקשיב למוזיקה פתאום אמא שלי מתקשרת ואומרת, משאירה לי מסרון, אני צריכה דחוף עזרה, אז היא הרסה לי את החוויה המוזיקלית. רציתי להיות שקוע. מה? הוא לא עובד. אם הוא היה עובד הייתי מדבר אליו. עובד? פשוט תשעת הימים זה ימים כאלו שיש שיעורים וכנסים בכל הארץ, ומה שאתם מקבלים עכשיו זה תוצר של ארבעה ימים של דיבור בלי הפסקה. ומה יש? אם באמצע החוויה המוזיקלית שאני רוצה לחוות, אמא שלי משאירה לי מסרון, אני צריכה עזרה דחוף, אז היא הרסה לי את החוויה. זאת אומרת, עדיף, אם אתה רוצה להיות שקוע בחוויה מוזיקלית, עדיף לשכוח באותו רגע ממצוות כיבוד אם. כי מצוות כיבוד אם מפריעה לחוויות מוזיקליות. או אם למשל יש בחור שהוא רוצה לצלול, הוא מאוד אוהב צלילה, אז הוא עכשיו בשעה 12 בצהריים תיכנס לים עם ציוד צלילה ועם בלונים של חמצן ויצלול לתוך המים. הוא רשאי עכשיו לצלול 9 שעות רצוף. בלון חמצן יכול להחזיק 9 שעות מתחת למים ולחוות חוויית צלילה, לראות דגים ולצלול שם, להיות שם רק למעלה, זה בסדר? הוא נכנס ב-12 בצהריים למים, צולל ל-9 שעות, זה תקין? מה אתם אומרות? זה טוב? זה חוויה טובה? עכשיו 9 שעות לצלול לתוך המים, זה בסדר? מה? לא שומע. כולנו דתיים. ברור שהוא דתי. מה? למה לא? הוא פספס מנחה. תפילת מנחה. אי אפשר. אתה לא יכול לצלול סתם. אתה הולך לצלול. אתה לא יכול סתם לצלול. אתה צריך לזכור מתי זמן תפילת מנחה. ואז לצאת מהמים. למרות שנשאר לך עוד בלון חמצן, אתה יכול עוד לראות עוד כמה דגים. אתה צריך לצאת מהמים, להוריד את החליפה צלילה, ללבוש בגדים נורמליים שמתאימים לתפילה, ליטול ידיים ולהתפלל. או אם למשל, יש מישהו שעבד קשה כל השנה, עבד קשה, הוא רוצה יום אחד לצאת לחופש, אחד, פעם בשנה, יום אחד בלבד, יש לו לצאת לחופש. והוא הולך לישון בחופש הזה, עולה על מיטתו בשמונה בערב, והוא רוצה עכשיו לחוות חוויית שינה. פעם אחת בשנה, אחת, רק אחת, שאני ישן עד שאני מתעורר. פעם אחת בשנה רוצה לישון, לישון. בלי... תה שאני אקום, אני אקום. יש דבר כזה? אי אפשר. אומרת עבודה זרה, אם אתה מחויב לעוד כל מיני דברים, בין אם זה בן אדם לחברו, בין אם זה אדם למקום, אתה לא יכול לחוות שום דבר עד הסוף. זה קצת מפריע, אני מתנצל. פשוט אני נורא צרוד. אז אני לא... זה קשה לי. אתה לא יכול. אי אפשר. אי אפשר לחוות שום חוויה עד הסוף. כי בשביל לחוות חוויות עד הסוף, צריך לשכוח מדברים אחרים. לכן העיקרון של עבודה זרה אומר שצריך להתמקד כל פעם רק בחוויה אחת. זה העיקרון של עבודה זרה. עבודה זרה אומרת, עכשיו אתה רוצה להתמקד בחוויה אחת, עכשיו תהיה רק בזה. אתה רוצה חוויה אחרת, היא אחר כך רק בחוויה הזאת. אתה רוצה זאת, עכשיו רק בזאת. כשאתה משתקע כל פעם בחוויה אחרת לגמרי, לא אכפת לי איזה חוויה, אז אתה חווה דברים בחיים. האסון, רק אני אגמור את המשפט. האסון הגדול, אומרת עבודה זרה, כשאתה, בזמן שאתה משתקע בחוויה, אתה מוטרד, חושב, אם אתה עלול לחשוב על זה שיש עוד דברים, זה הורס לך את החוויה. ולכן עבודה זרה, היא, אומר הזוהר, נמצאת בעולם של פירוד. מה זה פירוד? כל חוויה לעצמה. זה נקרא שיש הרבה אלים. אלים זאת אומרת חוויות. בלטינית זה נקרא פולטאיזם. הרבה אלים, הרבה נושאים, כל אחד לבד. כי הביחד הורס. כשאני מטייל לבד, אני מטייל מה שבא לי, איך שאני רוצה. כשאני צריך לטייל עם עוד מישהו, אז אני כל הזמן צריך להתאים את עצמי אליו. זה לא חוויה טובה. אי אפשר לחוות ככה. כן. אז אם למשל, אני עכשיו בחודש הקרוב רוצה להיות שקוע רק במידת החסד. אני רוצה להתמקד רק בחסד. בסדר? לא מברך ברכות, אוכל טרף, משקר חופשי. כי אני עכשיו רק בחסד. ואני רוצה להתמקצע ולהתמקד, רק... אי אפשר הכל ביחד, נכון? ובחודש הקרוב אני מצטער מאוד, אני לא שומר שבת ולא כלום, אני בחסדים מה שחודש הזה. זאת עבודה זרה. עבודה זרה זאת הערצה של החוויה הנקודתית, כי יש בה עוצמה, יש בה גודל, יש בה השתקעות עד כלות. והדרך היחידה להגיע להשתקעות, וזה לא משנה איזה חוויה, זה יכול להיות חוויה הכי חיובית בעולם, הדרך הכי היחידה היא לבודד. לבודד כל דבר לעצמו. ברגע שאתה מבודד, אתה מגיע לאיכויות של חוויות. צריך לבודד. זאת התפיסה של עבודה זרה. ואנחנו, בעזרת השם, נקרא בפרשת ויחנן עוד שבוע וחצי, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כן.
אבל
זה בדיוק מתאים, לחוות את הרגע, זה עבודה זרה. זה בדיוק המושג האלילי, מושג אלילי מאוד מאוד ידוע, שנקרא, שהוא בסגנון מודרני, שעדה אנחנו רוצים לדבר בדיוק היום, שנקרא עבודה זרה. עבודה זרה, הכוונה, תחווה את הרגע. זה בדיוק. כלומר, תנתק אותו מנושאים אחרים. תנטרל אותו מעוד נושאים, תחווה את הרגע. רגע, אבל יש עוד נושאים ועוד ערכים. עזוב, תחווה את הרגע. זה טעות. כי יהודי, אין דבר כזה לחוות את הרגע במנותק. כי יש לנו מחויבות להמון דברים. כן. קצת, להשתמש במרכיב הזה, אבל אף פעם אין בדידות. אף פעם אני נושא אחד מבודד, אין דבר כזה. אין דבר כזה שאני משתקע במשהו אחד ומנתק אותו מקשרים למערכות אחרות. היהדות המהות שלה, שמע ישראל השם אחד, השם אחד, אצלו הכל קשור, היום אצלי הכל צריך להיות קשור. זאת אומרת, המהות של היהדות היא הפוכה. המהות של היהדות זה לקשר. זה לא החוויה, אלא החיבורים. ותכף נדבר על מה המשמעות של זה. כן. בוודאי, וגם אם חברה שלך מתעלפת לידך, את לא עושה לה נשמה. וגם אם חברה שלך בוכה, את לא שואלת אותה מה שלומך. גם חברה שלך מביאה לך כוס קפה, את לא אומרת לה תודה. כי את עכשיו משתקעת בלימותו. וגם אם אמא שלך באה אלך לתוך הבית מדרש, כי את לא עונה לטלפון, אומרת לך, בואי, אני חייבת את עזרתך. מצטערת אמא, אני עכשיו בלימותו. נכון? בכלל, את לא עובדת על המידות בזמן שאת לומדת תורה, כי את עכשיו בחודש, בשנה הקרובה, בשנת מדרשה, רק לומדת תורה, ולכן את לא עובדת על מידות. כי אי אפשר הכל ביחד, נכון? אני עכשיו רק בלימוד תורה, משאירה גם את הפלאפון בחוץ, וגם את המידות בחוץ. כי אי אפשר הכל. היהדות אומרת בדיוק הפוך. מבחינתנו, מה זה אדם צדיק? זה אדם שבא בעת במקביל, במקביל, כל הזמן, הוא גם מקדם את התפילה שלו, וגם את הלימוד שלו, וגם את המידות שלו, וגם את הדקדוק מצוות, וגם את היראת שמיים, וגם המלאכה, וגם המקום, והוא מחליט, זה נקרא צדיק, שהוא משקלל המון ערכים ביחד כל הזמן. השם אחד שהוא משקלל כל הזמן ומחבר אחד, וזה מאוד מורכב לו לקדוש ברוך הוא. כי בא בעת, הוא נתן לנו המון המון הברכות, והוא כזה מאחד. עבודת השם משמעותה להיות אדם שמצליח לחבר יותר דברים בחיים, שגם כשאתה צולל בים אתה מחזיק בראש על מלכה ועל בן אדם לחברו ועל טהרה ועל הרבה דברים. אתה אף פעם לא מנותק, אתה אף פעם לא מנתק רגע נושא חוויה לעצמו, אין ניתוק. הכל קשור. הכל באיזושהי האזנה לנושאים נוספים, מה שיוצר בעצם האזנה הזאת, האזנה הזאת באלף, יוצרת את האיזון. והאיזון הוא המטרה הגדולה של החיים, לא החוויה. זה מלחמת עולם, מלחמת תרבות ענקית. למה האדם, מה שאיפת האדם, האם להגיע לחוויה או לאיזון? התורה אומרת שמטרת האדם זה להגיע לאיזון, לא לחוויה. הרמב״ם כותב 8 פרקים פרק רביעי, מטרת האדם זה להגיע לאמצע, אסור להקצין. עבודה זרה זו תרבות קיצונית, זאת הקצנה. כל פעם אתה במשהו אחד עד הסוף, אחר כך בזה עד הסוף, זה קיצוני. היהדות היא נגד הקצנה, אסור להקצין בשום נושא, כי כל פעם אתה צריך לשים גם לב לעוד ערך. אז אין דבר כזה, אתה חייב תמיד לשים לב לעוד ערכים, לעוד נושאים, ואסור לשכוח אף אחד אז אין מצב שתהיה קיצוני. כי אתה תשים לב לכל מיני צדדים. זאת אומרת שהמלחמה בין עבודה זרה לבינינו, והשאלה האם האדם שואף להיות קיצוני או להיות מאוזן, מאחד, ממוצע. אנחנו לא אוהבים קיצוניות, ולכן חורבן בית המקדש, אומר המהר"ל מפראג, נמצא בעונה הכי קיצונית בשנה, בקיץ, שזה מלשון קצה. חורבן המקדש תוצאה של הקצנה, של קצה, של קיץ קוצני. החגים שלנו, הזמנים הכי יפים של עם ישראל, הם בעונות המאוזנות, בסתיו ובאביב, שם חגי תשרי ושם מהתורה פסח ושבועות. באביב ובסתיו זה הזמן שיש לנו חגים, לא בקיץ וגם לא בחורף. בקיץ, בזמן הקצה הזה, זה הזמן שמו נחרב לנו המקדש. ההקצנה החריבה את המקדש. זה מדברי חכמים. אנחנו מדברים עכשיו מהתורה, החגים שלנו מהתורה, הם חגים, האידיאל, בסדר? החגים כמו שהם מהתורה, רק בסתיו ובאביב. אחר כך, בגלל כל מיני מלחמות והתמודדויות שהיה לנו, אז נוצרו לנו עוד כמה חגים.
אבל באמת,
קצת, אבל בעיקר לא קיצוני. הרוב
לעמוד באמת על
הלכות,
על כל החיים היהודי,
כל החיים זה הרבה דברים. זאת אומרת שצריך כל הזמן לחשוב על הרבה דברים. זאת אומרת שאי אפשר להיות קיצוני, אתה צריך לחשוב על הרבה דברים במקביל, כי אין הלכה אחת. אני לא יכול להגיד, טוב, אני הולך עם ההלכה הזאת. אתה קיצוני, מה ההלכה הזאת? יש גם את ההלכה הזאת, נכון? מה זה מוליד? כלומר, שאלות. העולם היהודי מלא שאלות. מצב בריא של בן אדם מעם ישראל, או של משפחה וקהילה מעם ישראל, זה שיש המון המון שאלות. למה? כי אין הקצנה. במצב של הקצנה אין שאלות. אני עכשיו פה, לא מענה אותי כלום, אז אין לי שאלה. בגלל שאנחנו לא קיצוניים, כלומר לא עובדי עבודה זרה, ולא סוגדים לאף דבר אחד, אלא יש כמה הרבה דברים, אז זה מורה לנו דילמות. ולכן היהדות מלאה כל הזמן בשאלות, בלי סוף. וזה חיים יהודיים בריאים. חיים יהודיים בריאים זה חיים קדושים בשאלות, שיש לנו הרבה ערכים. כמה מסרונים אני מקבל כל יום עכשיו בתשעת הימים? סימן שאנחנו עם בריא, ברוך השם. כן, אני לא שומע. הדרגתיות, כן, בכל התחומים במקביל. אני מתקדם לאט לאט בכל התחומים. אני מציע שאי אפשר גם שהריאות יעבדו, גם הכליות, גם הכבד, וגם אי אפשר שכולם עובדים ביחד, נכון? אי אפשר. צריך לבודד. יום אחד כליות, יום אחד כבד, יום אחד ריאות. החיים מלמדים אותנו. איפה החיים נמצאים? במקום שיש אורגנים, במקום שיש יחסים ושיתופי פעולה שמתקדמים כל הזמן. אי אפשר לדאוג רק לבריאות הלב, שורף את הריאות שלי, אין דבר כזה. שיקברו הכליות, העיקר הכבד עובד טוב, אין דבר כזה. הכל עובד בתיאום. כמו שזה בגוף, ככה זה בנשמה ובנפש, אותו דבר. אני חייב כל הזמן לשים לב להכל. אני חייב כל יום לשים לב גם לתפילה וגם לברכות, אין פטור, וגם לדאדם לחברו, כל הזמן, וגם לקשרות, אני צריך כעס כל הזמן. ראית באיזשהו מקום ביהדות שאומרים לך, עכשיו עזוב ברכות. אין דבר כזה, צריך לקיים את הכל. וזה מוליד שאלות, נכון? מה עושים? הנה למשל, אני מקפיד לא לאכול בשר בתשעת הימים, ואני באתי ושכחתי ולקחתי חתיכת בשר וברכתי ברוך אתה השם וכן וכן שהכל נהיה ויתברו, הזכרתי שזה בשר. מה עושים? התנגשות. מצד אחד הלכות ברכות, אסור שיהיה ברכה לבטלה, מצד שני תשעת הימים אסור לאכול בשר. נעים מאוד, ברוך הבא לעולם השוט. עולם השוט זה היהודות הבריאה. למה?
כי יש מלא שאלות, סימן שאנחנו מלאי ערכים, אנחנו לא קיצוניים. לעבודה זרה אין שאלות. תרבות אלילית זה תרבות של לחוות את עכשיו, את האירוע הזה וזהו, ולמסגר אותו ולעטוף אותו, לשים אותו בבועה, נתק אותו מהמכלול, ואז אין לי שאלות. כי עכשיו אני בהופעה של הזמר, ועכשיו אני בטיול, ועכשיו אני במוזיקה, ועכשיו אני לא משנה איזה חוויה שאני חווה, ושם אני וזהו. אז אין לי שאלות, כי השתקעתי. זאת רדידות, זה מוות. כי החיים הם לא כאלו. בחיים יש כל הזמן יחסים בין כל המרכיבים, גם בגוף וגם בנפש. אז אם למשל באמצע התפילה יש פיקוח נפש, אז עוצרים את התפילה או לא? כן. ואם זה קשור למה שאנחנו עוסקים קצת עכשיו, אבל אם יוצא לפעמים שגברים מביאים תינוקות לבית כנסת, אז אם באמצע תפילת עמידה התינוק מפריע, מה צריך לעשות באמצע תפילת עמידה? לצאת עם התינוק. מה לעשות? תדעת כמה פעמים קרה לי שבאמצע תפילה הפסקתי תפילה בגלל הקפצה. מה לעשות? היינו כשהיינו חיילים בלבנון, התפללנו, פתאום הזקה, הקפצה, ירי, מחלקה של צנחנים הותקפה על ידי חיזבאללה, צריך מהר לחלץ אותם. אז מה הייתה באמצע תפילת מנחה? אז אני שואל אותך, האם צריך לבודד? רופא נמצא בבית חולים, את תהיה לשרת השם אולי אחות בבית חולים, את תתפלל לי, ועכשיו פתאום קורה לך, אז אתה עשית את התפילה או לא? בוודאי שכן. זאת אומרת שגם כשאנחנו בתפילה, אנחנו יש לנו אנטנה, אנחנו אף פעם לא מתנתקים. יש לנו זו אנטנה שנמצאת בהאזנה, בגלל שאנחנו מאוד משתקים בתפילה שלנו, זו אנטנה קטנה בהאזנה, שיודעת שיכול להיות שאני צריך לעצור את התפילה. אני מקווה שלא, אבל יכול להיות שכן. יש תמיד אנטנה כזאת, קטנה 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 של האזנה, וזה האיזון. האזנה הזאת המתמדת, היא נותנת איתנו את האיזון בחיים. אנחנו אף פעם לא נשתקע בשום דבר עד הסוף. למה? כי זה קיצוני. זה קיצוני, זה לא טוב לנפש. זה לא האמת, זה לא חיים, זה גם לא מוסרי. כי אם האדם הוא רק בדבר אחד, מה, אז אין עוד? זה התרחקות מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אחד, הוא יש בו הרבה דברים, הוא כולל המון עניינים, הוא כל הזמן מחבר, זה מרכבה, זה מאוד מורכב. עבודה זרה זה לקחת צד אחד, פרצוף אחד, נושא אחד, וזהו. הקדוש ברוך הוא מתגלה בהרבה פנים, לא, אנחנו לא יכולים, זה הרבה לנו מדי. אנחנו עוסקים רק באחד. רק בפן אחד של הקדוש ברוך הוא. זאת עבודה זרה.
זה מגיע מאיזושהי מוגבלות או באמת כתפיסה מורבדת?
זה מגביע א' מעצלות. זה באמת עצלות מאוד גדולה. אבל מאיזושהי אשליה שזה יעצים לי את החוויה. שהחוויה הגדולה זה, אתה אומר לאנשים חופש. חופש, וואו. למה חופש וואו? כי בחופש אני יכול לחוות חוויות שמה? לא מאוזנות. בחיים אני צריך לאזן, כי יש עבודה, כי יש לימודים, כי איזה יש זה זה, אז אני לא יכול עד הסוף. חופש, אני יכול לחוות חוויה לא מאוזנת. זה שקר, זה עוול, זה הנזקים הכי גדולים בעולם. מה זאת אומרת חוויה לא מאוזנת? חוויה לא מאוזנת זה אבי אבות התאומה. מה זה חוויה לא מאוזנת? מה, אין עוד נושא? אין, מתו הערכים, מתו, הכל מת, אני בחוויה שלי עכשיו? מה זה חוויה לא מאוזנת? אני עכשיו בחוויה של נהיגה. אני באתי חופש, אני רוצה לנהוג עכשיו. חוויית נהיגה לא מאוזנת? אין עוד אנשים מסביב, אין טרמפיסטים, אין אנשים שגם מסביבך, אין חוקי תנועה, אין כללים, אין לעצור באמצע, לעזור למישהו שצריך. כלום? אין דבר כזה חוויה לא מאוזנת. אז מה, אז אין זמני תפילות? ואין שמירת הלשון? ואין צניעות? ואין... לא, אני בחוויה. שקר. זאת עבודה זרה.
אבל אם כוללים את כל הדברים האלה בחופש...
אני לא שומע.
אם כוללים את כל המרכיבים האלה...
זאת אומרת שחופש זה הפוך, חופש זה הזדמנות לכלול יותר דברים. זאת אומרת, אפילו אפשר לברך על החופש. כי יכול להיות שמהלך השנה לא היינו מספיק מאוזנים. כי יש כמה דברים שלא שקללנו אותם. אז אולי בחופש נאזן את עצמנו, נאזן את עצמנו, שיכול להיות שיש נושא מסוים שלא שמנו אליו מספיק. לא התייחסתי מספיק לסבתא שלי בשנה האחרונה, כל הזמן הייתי בלימודים. מזמן לא ביקרתי את סבתא שלי בנחה. אני צריכה לאזן את עצמי. בחופש הזה אני אשב, אלך לסבתא, יהיה איתה שעתיים שלוש. זה איזון? החופש מאפשר לי לאזן? לא יודע.
עבודה זרה.
יכול להיות, אני לא בהכרח. אני חושב שאנחנו רוצים להתמקד בנושא של פירוד, ניתוק, להתנתק. המילה הזאת להתנתק היא תומעת עבודה זרה. היהדות זה הפוך מלהתנתק. אתה כל הזמן חייב להיות בקשר עם הדברים, עם המון ערכים, עם המון מידות, עם המון נושאים. אין דבר כזה בדבר אחד ולהתנתק. מה פתאום? זה תומעת התומעות, זה עבודה זרה נוראית. עבודה זרה המודרנית היא כזאת. אני עכשיו פה, בחוויה הזאת. הכי טוב שאני אגיע לאקסטאזה, הכי טוב שאני אשתקע בה לגמרי. הצלילה לאיזשהו מקום, זו תומעת עבודה זרה. זה ממש ממש לא היה זאת. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. נא לאחד. למשל, הדבר הבסיסי ביותר שהקדוש ברוך הוא אומר לנו עלינו בתור בני אדם, זה שאנחנו מורכבים מאיש ואישה. זכר ונקבה אברהם, ויקרא את שמם אדם. זאת אומרת, שכל אחד מאיתנו צריך איזון. איש לבד, גבר לבד, הוא יצור לא מאוזן. למה? כי חסר לו הזווית הנשית של המושג האנושי. המושג אדם מורכב בשני חלקים. ואם אתה גבר לבד בלי אישה, אתה לא מאוזן. גם הפוך. אישה לבד בלי גבר לידה, היא לא מאוזנת. חייבים זוגיות. למה? דווקא כשהייתי אישה לבד, חוויתי את החוויה הנשית שלי יותר טוב אפילו. הייתי רק בתוך החוויה הנשית שלי. לא הייתי צריכה כל הזמן לשים לב גם למימד הגברי של החיים ולהתאזן ולהיות רגישה אליו, לשים לב אליו ולהתאים את עצמי ולהתחשב בו. אז אני צריכה לוותר קצת או למתוח קצת את הנשיות שלי, למצוא איך היא מסתדרת עם עוד משהו. אני רוצה לחוות רק את החוויה הנשית. לא נכון. התורה מלמד אותנו שאדם, אישה צריכה גבר, כלומר, היא צריכה לאזן את עצמה כל הזמן. וגם הגבר צריך לאזן את עצמו מול האישה כל הזמן. ורק האיזון מוליד חיים. החיים נמצאים באיזון. אם חס ושלום גבר הולך עם גבר ואישה עם אישה, זה מצב קיצוני. התורה קוראת לזה תועבה. אתה חי רק את הגבריות שלך בריבוע, את חי רק את הנשיות שלך בריבוע. הוכחה? אין בזה חיים. החיים לא נולדים משם, לא צומחים שם. החיים נמצאים באיזון, באורגניות, בחילופי חומרים. שם החיים צומחים. שני גברים לבד, שתי נשים לבד, לא מביאות חיים. לא מביאים חיים. למה? כי זה קיצון. באמת, זאת הסיבה שהתורה כל כך נגד גילוי עריות. מה זה גילוי עריות? התורה גם בפרשת החרמות, גם בפרשת קדושים, מאוד מאוד מחמירה בנישואים בתוך בני משפחה. למה לא בעצם? בחור צעיר מסתכל על אחותו הצעירה, יוצאת שידוחים, אבל לא יודע, לא הולך. לא מוצא את חתן. חבל, הוא אומר. אני אוהב מאוד את אחותי. מעריך אותה מאוד. רוצה שיהיה לה טוב בחיים. אנחנו גדלנו על ערכים משותפים, אנחנו מבינים אחד את השני, יש לנו רגלים, יהיה לנו קל מאוד להסתדר ביחד, כי כבר שנים אנחנו בעצם חיים ביחד באותו בית. ובוא נחיה, אני אדאג לה. כמו נסיכה הייתה אצלי בבית, היא אחות שלי. אפילו ההורים יסתדרו בחתונה, יהיה בסדר. למה לא בעצם? למה לא להתחתן אח ואחות? למה התורה כל כך נגד נישואי קרובים? למה היא קוראת לזה תועבה? והאנשים הכי חמורים. ועל זה אומרים, על זה עובדת הארץ. תיזהרו, אומרת התורה. אם אתם תעשו כמו שעשו הכנענים שהיו מתחתנים בתוך המשפחה, ולא תקיע הארץ אתכם. למה? אומר המהר"ל מפראג, גם הרב קוק כותב כך. זה קיצוני. אתה משתקע בתוך המשפחה שלך, בהרגלים שלך, בהווי שלך, באופי שלך. הולך למקצין, מתבודד. אתה לא מאוזן. יש עוד משפחות. יש עוד נורמות בעולם, עוד תכונות, עוד זרמים אנושיים. ואתה הולך ומתבדל לך, יוצא לך בועה, איזה חמולה כזאת, שהיא לא מאוזנת. כי כשאתה מביא קלה מבחוץ או חתן מבחוץ, אז זה דורש איזון. כי אתה פתאום צריך לשים לב להרגלים אחרים ומחשבות אחרות, ומשהו קורה לך, משהו משתנה אצלך, אז יש יופי, תזנת קצת בחיים. והביולוגיה מלמדת אותנו שבאמת כשהאנושות מקצינה ורק עוסקת בנישואים בתוך המשפחה, אז יש גם בעיות, יש גם בעיות גנטיות. החיים מתקלקלים. החיים דווקא מופיעים במקום הלא קיצוני. בוא נתמקצע, משפחת כהן תתמקצע, רק בתוך תצחנו מתחתנים, אנחנו מקצוענים. רק אנחנו, לא, אין, מיוחדים, 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 לא נותנים לאף אחד שלא המשפחה שלנו להיכנס. זה לא טוב, זה מצב חולני. למה? אתם לא מאוזנים. אתם לא לומדים לאזן את עצמכם ולהכיל ולשים לב לעוד דברים. הקצנתם. גילוי עריות הוא בעצם תוצאה של עבודה זרה. עבודת הרע זה השורש של גילוי עריות. האמת שעבודה זרה זה גם השורש של שפיכות דמים. מה זה שפיכות דמים? איך מגיע למצב של שפיכות דמים? שפיכות דמים זה תוצאה של הקצנה. שאדם שקוע במשהו והוא לא מסוגל באותו זמן לכלול, לשים לב, להיות ערני לעוד דברים. אני עכשיו בזה וזהו. אז מי שיפריע לי, אני שונא אותו. אני כועס עליו. זה שפיכות דמים. למה יש תאונות דרכים לצערנו? זה שפיכות דמים. אדם שקוע בנהיגה שלו. אני צריך להגיע לשם. מהר, עכשיו. בחוויית נהיגה בלי הפרעות. אני אוהב לנסוע ככה, בלי הפרעות. אתה שקוע בחוויית הנהיגה שלך, שקוע במטרה שלך, שקוע... סליחה, אתה עובד עבודה זרה, אתה סוגד לנסיעה הזאת שלך. יש עוד כמה דברים בעולם. סליחה. נכון, אתה נוסע, אתה רוצה להגיע לשם, מהר, עכשיו, בנהיגה הכי חלקה שלך בעולם, בסדר. יש עוד כמה דברים בחיים, נא לשקלל את עצמך. יש גם מכוניות אחרות, ויש עוד אנשים שצריכים להגיע, ויש לשמור על המידות. גם צריך בזמן נהיגה, גם חשוב להמשיך לשמור על המידות, מותר. ישראל, אף על פי שעקף אותך, ישראל הוא. בסדר. כן.
גם למשל במערכת צבאי, בסוף מי שמוביל תהליך שהוא באמת מראש כל הסיפור, זה אדם שנקרא קצין. הוא באמת איש קצה.
אז אני חושב, מה קצין עושה? קצין הוא צריך ללכת רק עם המטרה שלו, ולא לשים לב לשום דבר?
ברור שלא.
בדיוק שלא.
בסוף לוקחים אנשי קצה.
זאת אומרת שאנשי קצה זה לא אנשי קיצון אצלנו. זה לא אנשים קיצוניים. ממש לא. זה אנשים שמשהו במנהיגות שלהם, הם עושים... הם חותכים. זאת אומרת, הם צריכים בסוף לשים, לחתוך, לתת, לקצוץ, לחתוך החלטות. בסוף, הקצין יש לו את האחריות לחתוך. זה קשה. אבל לחתוך אין הכוונה להתעלם מכל הצדדים. אלא שמתי לב לכל, בסוף מישהו צריך לקבל הכרעה, חותכים, מה עושים, איפה, לקצוץ, לתת סוף וקצה. אבל זה לא סוף וקצה קיצוני. אלא, טוב, עכשיו ככה עושה. טוב. נגמר הדיון. למה אני חושב, די, נגמר הדיון, החלטתי. צריך מישהו שיחתוך. אבל, אוי ואבוי לקצין, אוי ואבוי למפקד, שלא רואה מכלול, פעם היה לי תלמיד כזה לפני 20 שנה. הוא היה קצין מאוד קיצוני. הוא היה טיפוס באמת מאוד מוכוון משימה. הוא היה לו חיילים, והוא רצה להגיע לאיזה רמה מסוימת עם החיילים שלו. הוא הלך לשם ונשאר עם שלושה חיילים. אמרתי לו, בוודאי. אתה הלכת לשם, למטרה שרצית להגיע, ולא שמת לב בכלל איפה כל האנשים נמצאים. אז הגעת לבד, אם היית מתקדם מוצאת, היית מגיע לבד לשם. כי אתה חייב לשים לב להמון דברים. יש המון נושאים שצריך לשים לב אליהם. יש נושאים חברתיים, נושאים אישיים, ויש עניינים חומריים ועניינים אידיאולוגיים וראייה רחבה, וגם אתה צריך לכלול. רק ההכללה יוצרת משהו מאוזן. זה החיים. צריך לחתוך, זה נכון. זאת האחריות. עבודה זרה היא בעצם השורש של גילוי היראות ושל שפיכות דמים. שפיכות דמים זה קוצר הרוח, זה חוסר הסבלנות. למה? כי אתה קיצון. כי אתה שקוע יותר מדי. סימן שאתה עובד עבודה זרה. השתקעת כל כך בחוויה שלך, עד שאתה אין לך טיפת סבלנות למשהו אחר, למישהו אחר. זה יכול להיות שאתה על רקע דתי בכלל. יכול להיות שאתה שקוע בחוויה דתית, ומישהו יעז להפריע לך בחוויה הדתית שלך, אתה תהרוג אותו. לשפיכות דמים, זה סוג של עבודה זרה. למה? כי לא שקללת בחשבון שהקדוש ברוך הוא נמצא בהרבה זוויות ביחד, וצריך כל הזמן לשים לב להכל. לפסוק הלכה, אתה צריך להכיר את כל תחומי ההלכה. אם אתה לא מכיר את כל תחומי ההלכה, אתה לא יכול לפסוק בשום נושא. כי כל שאלה יכול להיות שהיא נוגעת לכמה היבטים. צריך להכיר את כל הזוויות. שהרבה שאלות הן מורכבות. יש פן כזה, יש פן כזה, צריך לשים לב לכל הצדדים. מי שמכיר רק צד אחד של ההלכה, לא יכול לפסוק בשום נושא, בשום תחום. הנה, לפני שבועיים קיבלתי מסרון. אני בשירות לאומי, ובבניין הדירות שלנו יש למטה עץ מנגו של אחד השכנים, ועכשיו העונה ונפל פרי מנגו בחצר, ואני רוצה לקחת אותו. האם אני צריכה להפריש תרומות ומעשרות? שאלה בהלכות תרומות ומעשרות. מה עניתי לה בחזרה? שאלתי אם אפשר לקחת אותו? תשובה. אלף, אתם מכירים? אנחנו אי אפשר, זה נכון, זה יפה שאת שואלת תרומות ומעשרות, אבל יש עוד צדדים, אני צריך לשים לשקלל עוד זוויות. יש גם גזל, נכון, צריך לשים גם לזה, יש גם זה, נכון, גם זה חשוב. צריך לשים לב, בשביל לפסוק הלכה צריך לשים לב לכל הצדדים, בוודאי. עבודה זרה זה שורש גילוי היראות ושורש שפיכות דמים. זה נחקק חורבן המקדש. כי מה קרה בבית המקדש? בית המקדש זה המקום הכי מאוזן בעולם. המהות של בית המקדש זה איזון. הרחם על ציון כי איבד חיינו. אדם היה מגיע לבית המקדש כדי להתאזן, כי הכל היה שם. בית המקדש היו שירים של הלוויים, הייתה אומנות, והיה גם את בית המשפט שם, לשכת הגזית ליד המזבח. בית המקדש היו תפילות, אבל פה לידי הכהנים אוכלים בשר בעזרה. היא לא גדולה העזרה, ושם הכהנים אוכלים בשר. הם צריכים שזה יהיה טעים, צריך לשים תבלינים שיהיה ריח טוב, ושם הם עושים את, אוכלים את כל המנחות, קוסקוס וזה וחביתות והכל, וגם תפילות, כן, וגם המון אנשים שמגיעים, אירוע חברתי, אבל גם אישי. לא, זה בית המקדש, זה מקום שמאזן. המצב שאנחנו חותרים אליו זה מצב מאוזן בחיים. אנחנו, היהדות היא נגד הקצנה. התרבות, לצערנו הרב, התרבות האלילית ששוטפת את העולם גם היום, היא תרבות מאוד קיצונית. היא מביאה לסגנונות מאוד קיצוניים, לא מאוזנים. זה לא בסדר. צריך לאזן. מה זה להשתקע בחוויה? כאילו אין כלום. אחד משמע, כאילו אין מחר, לא דוקא משפטים כאלו. מה זה? מה זה הדבר הזה? סליחה, אנחנו בני אדם. בני אדם זה יצורים מאוזנים. ברמה הביולוגית, ברמה הנפשית, ברמה החברתית, בכל הרמות אנחנו צריכים להיות מאוזנים. זה תורת השם, תמימה, משיבת נפש, צריכה לאזן אותנו בכל הצדדים. כך כותב הרמב"ם. אני לא שומע.
אני אומרת שהיום אנחנו מפרידים, אנחנו לא נוכל בכנסת, לא נוכל במדרש.
זה מצב לא טוב. זאת אומרת שהמצב שלנו פחות טוב. אנחנו עדיין לא הגענו לאיזון. הנה סיבה לבכות בתשעה באב, עוד לא הגענו לאיזון.
אבל זה הלכה, זה הדרך.
זאת אומרת שעדיין לא הגענו. הלוואי שנגיע ליום בהיר אחד, למצב שנקרא בית מקדש, שבו אנחנו ממש מאוזנים, מצליחים לחבר. תראי, בליל הסדר זה יום אחד בשנה, נקרא ליל הסדר, שקצת אנחנו מאוזנים. זה היום היחידי שקצת חווים איזון. מה זה ליל הסדר? זה ליל לימוד? זה ליל אכילה? זה ליל שירה? זה ליל החברתי? מה זה בדיוק? קשה להגדרה. זה טעימה, ליל הסדר זה טעימה קטנה, מה זה בית מקדש?
מה השאלה אם הדרך על האיזון היא לא בהפרדות?
לא בהפרדות, במערכות יחסים. לא סלט, אבל מערכות יחסים. מערכות יחסים, קשרים, שהם לא בלגן, אבל הרבה קשרים. ככל שיש יותר קשרים, מערכת יותר מאוזנת. יותר משוקללת. יותר שלמה. מאחדת יותר דברים. לאט לאט בסבלנות, לא בלגן. זה מערכת יותר שלמה. המשנה אומרת ככה, אם אדם בא לקדוש ברוך הוא ואומר, הקדוש ברוך הוא יברכו אותך הטובים, יברכו לך טובים, שכל הטובים יברכו אותך. אומרת הגמרא, זאת עבודה זרה. למה? כי אתה לא מצליח לשתף בעבודת השם שלך, בחיים שלך, מישהו שהוא עדיין לא ברמה שלך. אני רק עם צדיקים. מי שהוא לא צדיק, אני לא יכול יותר. לא מסוגל. זה קיצוני. זאת עבודה זרה. זה פירוד. פירוד בתוך עם ישראל זה עבודה זרה, כותב הרב קוק בישראל ותחייתו. למה? כי אתה לא מאוזן. אתה יודע שהבן אדם הזה, שאתה חושב שהוא לא צדיק, אבל הוא מאזן אותך במשהו. כי יש לו כמה דברים בחיים שמאזנים אותך. ובלעדיו אתה בן אדם לא מאוזן. כי משהו בשמחת חיים שלו, משהו בפשטות שלו, בהיגיון הבריא שלו, מאזנים אותך. אתה צריך אותו. אם אתה תהיה לבד, קיצון, אתה חסר נורא. זאת עבודה זרה. בית שני, שנאת חינם, זה בעצם סוג של עבודה זרה. מה זה שנאת חינם? אלה אנשים שאיתם אני מסתדר ואיתם אני עובד. איתו אני לא יכול, אני לא מסוגל איתו, גם איתו לא. זה קיצוני. קיצוני. אתה לא מבין שהוא מאזן אותך קצת? הוא גם קצת מאזן אותך. וטוב שיש לך קשרים עם כל מיני.
מה עם צומות?
צומות. יש צום אחד בשנה מהתורה. אחד, קוראים יום כיפור, זה הכל. פעם אחת בשנה, יום אחד בשנה בלבד. שבו אנחנו מתפללים. יום אחד בשנה. אחד. נכון. מה זה יום הכיפור? זה יום מיוחד מאוד, חריג, שבו אנחנו מתמקדים. אז מה עושים ביום שלפני יום הכיפורים? זה היום היחידי בשנה שיש מצווה מהתורה לאכול. זאת אומרת, לוודא שאנחנו מאוזנים. בסדר? חייבים לאכול בתשיעי, חייבים. בשאר השנה לא חובה. אז בסדר, זה יום אחד, מהתורה רק אחד. גם אותו מאזנים, ומיד יומיים אחר כך סוכות, ובלי עין הרע חוגגים טוב. הוא מאוזן. אבל רק יום אחד בשנה. כן. בגלל שאנחנו לא מאוזנים. זה כל בגלל החורבן והגלות. מה זה תשעה באב? מה זה כל זה? כל גלות. בגלל בריאה הצרות, אנחנו לא מאוזנים, צריכים להביא לנו סתירה, לאזן אותנו חזרה. אבל במצב נורמלי יש רק יום אחד בשנה, שהוא גם יום שמח מאוד, יש את יום כיפורים. ימים טובים לישראל. טוב. אני שואל אותך, קלה ערך חופתה שהיא צמה, זה יום קיצוני? לא, זה לא הקטע של הקיצוניות. זה יום שהיא רוצה לחוות איזו חוויה, אבל היא... בסדר, היא לא עכשיו, אני טעמה, ו... היא לקראת שמחה גדולה וזה וזה, אז היא ככה קצת רוצה שהשמחה תהיה לא תהיה שמחה לא מאוזנת, שהשמחה תהיה קשורה לעוד דברים, עלה לא להיות שמחה מאוד גדולה. אני רוצה לאזן את השמחה, שהשמחה תהיה קשורה לתשובה וקשורה לתפילה. אז איך אני מאזנת את השמחה הגדולה שלפניי במשהו, וזה בא לאזן. מה?
רשע
ורוע זה הקצנה, זה נקרא הקצנה. הרשע, אומר המהר"ל, זה אדם קיצוני. הוא לא סופר אף אחד.
אנחנו
מול הרשע. אנחנו רוצים לאזן אותה. בוודאי, אנחנו רוצים לאזן את הרשעים. מאוד מאוד לאזן אותה. ויש קצת דברים שמאזנים אותנו. קצת.
ברשע?
כן. יש כמה דברים קטנים ברשעים שהם קצת מאזנים אותנו. בגדול, עיקר העבודה זה לאזן אותם. אנחנו רוצים לאזן אותם, בוודאי. אבל אנחנו קצת, קצת מתאזנים עליהם. צריך להיות ערנים לזה.
מה לגבי נזיר?
מה לגבי נזיר באמת?
יש איזשהו כן, כאילו,
ממד
של
פגישות. אז זאת אומרת שהוא, הוא ראה שיש הקצנה. הוא ראה שאישה אחת שתתה יין, בגלל שהיא השתקרה, והלכה למסיבות, ושתתה יין, איבדה את הראש, ובגלל זה תא משפחתי נהרס. בגדה ובעלה, נעפה, אותה משפחתי נרס, הוא רואה את זה, הוא גמור מזה. צריך להתחזק. 30 יום הקרובים אני לא שותה יין. הוא חי עם המשפחה שלו, הוא אוכל בשר, הולך לעבודה, הוא חי רגיל. הוא אמר, אני מתחזק לא לשתות יין. ענבים, צריך להתחזק. להיזהר מדברים של קלות ראש וקלות דעת. תראה, צריך לשים לב. כי היה פה משהו לא מאוזן, אז אני... בשביל לאזן, בשביל לאזן את החברה. אם האדם עושה משהו שהמטרה שלו היא לאזן את החברה, אז הוא אומר איזה אמירה, הוא עושה איזה מעשה, למה? כי הוא רוצה לאזן, תמיד זה בשביל לאזן. לכן, רק תמיד חכם גדול יכול טיפה להקצין, כי זה לא בשביל להקצין, זה בשביל לאזן. מי שלא בקי בכל ההלכה היטב היטב, לא יכול להקצין, אף פעם אסור לו. לא עם הארץ, חסיד. אסור. מישהו לא תמיד חכם גדול, אסור לו להקצין בכלום. כי קודם כל תהיה מאוזן. תשקלל את כל הצדדים. אחר כך תסתכל על החברה, על עצמך, תראה, אולי יש פה משהו שאתה צריך לאזן, אז אני פה, תאזן שם. זה דברים מפורשים, רמב"ם שמונה פרקים, פרק רביעי. אני לא שומע.
זה בעצם מידת האמת.
זה גם מידת האמת, וגם מידת החסד, כל המידות צריך. צריכים את כל המידות כדי להיות מאוזנים. להיות מאוזנים צריכים את כל המידות. אי אפשר רק מידה אחת. אם אדם אומר, אני הולך עם האמת, זה מידה חשובה, נכון? אני הולך עם האמת עד הסוף. מכירה מישהו שאומר כזה? אני הולך עם האמת שלי עד הסוף. זה עבודה זרה. גמרא במסכת כתובות דף י"ז. אדם אומר, אני הולך עם האמת עד הסוף. אני הולך לחתונה של חבר טוב, חבר הכי טוב שלי מתחתן. בא לחתונה, בא, שמח וזה, פתאום רואה את הקלה. זה מה שהוא אוהב, זה מה שהוא מצא. זה שטות. זה טיפש. תקשיב, הוא בא לבני החופה, תקשיב אחי, אתה יודע, אנחנו חזים בינינו ישירים, הכל על השולחן, נכון? אנחנו אמיתיים בינינו. מה זה הדבר הזה? איזה מין קרבת? זה לא מתאים לך, דבר בשבילך, אתה עושה טעות חייך. אנחנו אומרים את האמת, לא, אנחנו אנשים אמיתיים, אנחנו אומרים האמת עד הסוף. בסדר? אתה כן? כתוב, מדבר שקר תרחק, אני לא משקר, אני אומר את האמת. אסור. צריך להגיד, קלה נאה וחסודה. אבל מה עם האמת? היא לא נאה ולא חסודה לדעתי. אז מה? אבל יש דבר שנקרא שלום. יש עוד ערך, נכון. לא הולכים עם שום ערך עד הסוף. אז שלום זה ערך חשוב. יופי יופי, שלום. ואם עכשיו מגיעה הקלה ואומרת לי, שלום, מה נשמע, מה ענייני, ורוצה לחבק אותי, אז אני, שלום, נכון? אמרת ששלום זה נורא חשוב, נכון? אז אני אגיד לה, שלום, מה שלומך, לחבק אותה גם כן, שזה לא מוצא, זה לא הקלה, כלי כמה שם. לא, 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 לא. למה לא? אמרת שלום זה חשוב. כן, אבל יש עוד ערך שקוראים לצניות. וואלה, כבר שלושה ערכים בחתונה אחת. וזו רק ההתחלה. יש עוד המון ערכים. אתה ככל הזמן נחזיק את הראש. אי אפשר להשתקע בשום ערך. אחד לבדו. ערכים טובים, קדושים כולם. אתה לא יכול להיות עם אחד לבד. זאת עבודה זרה. עבודה זרה, אנשים אומרים, העיקר זה שלום, שיש שלום, שלום, שלום. תראה איזה יופי, זה שלום, העיקר זה שלום. זה שקר, זה תומה. שלום, סליחה, אבל זה לא צנוע. עזור, אתה מפריע לשלום. מרוב, תן לי לחוות חוויית שלום עכשיו. חוויית אהבה. לא. למה לא? כי יש עוד ערך. זאת עבודה זרה. זה הקרב הגדול. כן, מי שרצת לי שם. נו, אז לכן אנחנו מדברים על זה.
לא, אבל אולי התשובה כאילו,
נכון, כי עבודה זרה היא בעלת עוצמה. והיא סוחפת מאוד. היא סוחפת מאוד, מפתה מאוד וקוסמת מאוד. כי היא אומרת, בוא תחווה דברים בעוצמה. וזה נראה מאוד יפה, מאוד מקסים. רק אהבה, איזה יופי. שלום, בכל הלב, וזה. ולכן אנחנו צריכים להדגיש עוד ועוד, שזה לא החיים. החיים לא נמצאים בחוויות. החיים נמצאים באיזון. שם האמת, שם החיים באמת נמצאים. החיים האנושיים, כמו החיים הביולוגיים, כמו החיים של הצמחים, כמו החיים הנפשיים, נמצאים באיזון. החיים המוסריים נמצאים באיזון. אם אדם משתקע בחוויה ואיבד את האיזון, הוא לא מוסרי. בטוח הוא לא מוסרי. כל העיוותים המוסריים מתחילים מחוויות שלא מאוזנות. אז מגיעים לעיוותים מוסריים מלא. נכון, לכן אנחנו מדברים על זה. לא על מה שהיה פעם, על מה שהיום. זאת עבודה זרה. בהחלט. כי הוא לא רוצה שיהיה איזון אף פעם. המלך זה הקצנה לשם הקצנה, בלי פשרות, אף פעם אין איזון, מלחמת עולם נגד האיזונים. אז יש לו תפקיד. התפקיד של המלך זה להילחם איתו. כלומר, להילחם נגד ההקצנה. המלך זה הקיצוניות, והתפקיד שלנו כל הזמן להילחם נגד הקיצוניות. והקדוש ברוך הוא ידאג שהמלק יהיה פה בעולם תמיד, כדי שתמיד, תמיד, תמיד להילחם נגד ההקצנה ולשמור על האיזון שלנו.
מה הגבול בין איזון לבין לעשות סלט?
זה נכון, כי סלט זה אומר שכבר לא יודעים מי זה איש ומי זה אישה. אז הם כבר לא יכולים לאזן אחד את השני. כי אישה מאזנת איש. אבל אם האישה היא כבר לא אישה, והאיש הוא לא איש, אז הם כבר לא מאזנים אחד את השני, כי הם כבר לא יודעים מי הם. זאת אומרת, סלט זה שכבר לא יודע מה זה שלום, ומה זה אמת, ומה זה חסד. אני כבר לא יודע כלום. אבל אם אני יודע, זה חסד, זה אמת, זה שלום, זו צניעות. אני מכיר כל אחד לבד, לומד עליו בפני עצמו, ועכשיו הפרקטיקה של החיים משלב ביניהם. סלט שבעולם הלמידה אני בכלל לא שם לב שיש פה כמה דברים. הלמידה, בזמן הלמידה חשוב ליצור הבחנה. הבחנה, לא ניתוק. בפרקטיקה אנחנו מחברים. חייבים לחבר. אין דבר כזה, זאת אומרת, המעבר מהעולם הלמידה לעולם היישום, זה מעבר מעולם ההבחנה, ששם צריך ללמוד כל אחד בנפרד, כאילו לבדו, בפרקטיקה אני צריך לכלול הכל. ככה זה כשלומדים מקצוע. כשלומדים מקצוע, אז יש קורסים שונים. אבל בסוף, בעבודה, זה מכלול, הפרקטיקה של החיים, בעצם מכלול של כל מיני קורסים שלמדת, שבסוף יוצרים איזה תוצר. אז בזמן הלמידה אנחנו מבחינים. אבל בהתנהלות בחיים, צריך יחסי גומלין, צריך קשרים. ככה החיים צומחים. עבודה זרה נקראת מוות. זבחי מתים, כך נקראת עבודה זרה בתנ"ך. הערך הקדוש ביותר שלנו הוא לא החוויה, הוא האיזון, הוא האחדות. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה הערך הגדול ביותר של עם ישראל, אחד. על זה אנחנו מוסרים את הנפש, על האחד. נחש בארמית נקרא חיביה. הנחש בלבל אותנו. הוציא אותנו מהאחד, מהגן עדן. כי הוא דיבר כל כך הרבה על החוויה. מערער לנו את היציבות הנפשית. בעזרת השם, ככל שנלמד יותר את כל חלקי התורה, ככל שנעבוד יותר על כל המידות, נדבק יותר בקדוש ברוך הוא שהוא כולל הכל, ואתם מדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. כך נזכה שנהיה יותר מסוגלים לחבר ולקשר, ואת ציון, בית המקדש, בית חיינו, לאט לאט ישוב אלינו. הלכנו אליו. מכל הלב, שמדרשת שבות רחל תגדל ותפרח, בעזרת השם, וירבו בה הרבה תלמידות, יהיו הרבה שמחות במדרשה, ויהיו הרבה התעלות רוחנית בכל התחומים, יצטרכו לשבור את הקירות, כי יהיו פה מאות תלמידות, בעזרת השם. לפני שנה, ומשהו לא זוכר, הייתי במדרשה אחרת, לא מזכיר את שמה, במקום אחר בארץ, דם, שיעור חד פעמי כזה, ואז אמרתי להם, תגדלו ותפרחו, והם עשו ככה לא עם הראש, אמרתי להם, מה קרה? רוצה אותי יחס אישי. אז אני מברך אתכם שהמדרשה תגדל וכמות והרבה תלמידות ויהיה גם יחס אישי.